Verschiebung zwischen Alti und Parashat Vayera. הפסוק היה פרק ו' פסוק י' ג' וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווים אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. המדרש אומר ויצווים אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים ציוון אל בני ישראל לנהוג איתה בנחת ואל פרעה לנהוג בו כבוד. ושאלתי מניין למדרש הדבר הזה, איך וכאן הרמז בפסוק. רבים מן הכותבים נוהגים לענות לשאלות כאלה בכך שהם מסבירים את הרעיון המובן במדרש לעומקו, מרחיבים אותו ומראים שהרעיון הזה הוא מוצלח, הוא יפה, הוא תואם את העניין. אבל אין בדברים אלה שום תשובה לשאלתי. המדרש איננו אומר את דבריו רק מתוך איזו סברה מתקבלת על הדעת או מתוך הדמיון, אלא יש לו תמיד איזו אחיזה בלשון הכתוב. ולכן כל אלה העונים שהשם ציווה למשה שידע באיזו דרך לדבר עם פרעה, ואף על פי שפרעה הוא רשע גדול, ואף על פי שסופו לספוג את המכות, הנה צריך משה להתחשב גם בנוח של חצר מצרים, ועל מנת להשפיע עליו יש לדבר איתו באותם מגינוני מלכות שמקובלים בחצר פרעה. כל אלה צדקו בוודאי בהסבר הדברים, וככה כתבו רבים. אבל אין בכך תשובה לשאלתי מה הרמז מצאו חזר בפסוקנו לכך שהמדרש אומר ציווה למשה לנהוג בו כבוד. השאלה שלי התייחסה דווקא לאותו דבר שעליו לא עלו, לאחיזה הלשונית בפסוק לדברי המדרש. והנה, למשל, מר אביגדור שטיין מרעננה מסביר יפה מאוד שמשה נכשל בטיפולו בשני הצדדים, גם בטיפולו בעם וגם בטיפולו בפרעה. ולכן חוזר משה כאן על סירובו ואומר, אני ארון שפתיים, אין אני יכול לדבר. והתורה מוצאת שלא רק אותו הרעל שפתיים, אותו הסגנון היה בעוכריו של משה, אלא חוסר הערכה פסיכולוגית של הצד שכנגד, אי הבנת אורך הרוח הנדרש ביחסו לכלפי ישראל, וכן אי ידיעת דרך טיפול בפרעה. לכן צורף לו אהרון אשר יש לו, כן כותב משטיין, אשר יש לו ניף שפתיים, בניגוד למשה שהוא הרעל שפתיים, אשר יש לו, כך כותב משטיין, סגנון ממלכתי אוקספורדי, יודע הוא לשון מלכות, עם גווני כבוד, ועדה מלכים, וזהו שקורא המדרש לחלוק לו כבוד. ואני אומר את כל זה יפה מאוד, אבל עדיין אין תשובה כאן בשאלה מה הרמז מצאו בפסוק וכך. לשאלה הזו באמת לרמז בפסוק ענו מר יצחק ג'יבק מקיבוץ גש, מר אפרתי מפתח תקווה והגברת ציונה גומולינסקי מבני ברק. הם העירו משה ולאהרון, ויצווים אל בני ישראל ואל פרעה, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אלא נאמר כאן, ויצווים אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. ומן ההזכרת פרעה כאן, במלוא תוארו, בכל הוד מלכותו, מזה שכתוב בפסוק, ויצווים אל פרעה מלך מצרים, על זה במה המדרש את אשר אמר, ציווה להם לחלוק לו כבוד. והוא באמת דבר נהוג במדרש, להפנות תשומת ליבנו, לכך שאישים מסוימים נקראים לפעמים במלוא תוארם, או בהתייחסות המשפחתית שלהם, תוני ותוני ותוני, אם הוא מוצג בפעם הראשונה כך, אין המדרש דורש, כי הדבר דרוש לגופו, מציגים את האיש ואומרים מי הוא, מה תורו, מה ייחוס משפחתו. אבל אם מופיע התואר הזה, המלך או תואר אחר, אחרי שכבר הוזכר השם פעמים רבות, וכבר בא השם הזה במקרא בלי כל תואר, ושוב צץ ועולה השם אם לא תוארו, הרי דורש המדרש שיש כאן כוונה מיוחדת בפסוק. אספק כאן רק דוגמה אחת. רבותינו נותנים דעתם על כך שבמלאכים א' פרק א' מוזכר דוד במלוא תוארו, והמלך דוד זקן בארבע ימים. ושם במרד אדוניהו מוזכר שוב שמו המלך דוד, או המלך. ואילו הפרק השני פותר במילים ויקרבו ימי דוד למות. וכאן נשאלת השאלה, למה נשלל ממנו כאן התואר? למה נקרא כאן דוד ולא המלך דוד? אחר של הפרק הקודם, תמיד מוזכר היה כמלך דוד. אומרים חז"ל, זהו שנאמר בקהלת, כי אין שלטון ביום המוות. לומר, כשהולך אדם לבית עולמו, כשעומד אדם לפני המוות, נושרים כל התארים שהיו לו, כל עמדתו החברתית, כל אותות של מעמד בחברה, כל זה נושר ולא נשאר, אלא אדם מבחינת ארון יצאתי מבית מיני וארון משהו שם. ולכן לא בכדי נאמר כאן ויקרבו ימי דוד, ולא נאמר המלך דוד. ואצלנו, לעומת זה, מכיוון שנאמר ויצווים אל פרעה מלך מצרים, לומד המדרש ציווה לחלוק לו כבוד. מר איילנברג מחיפה מוסיף על כך עוד פרט אחד. הוא אומר, מקביל פסוק זה למה שנאמר לפני כן, ראי נתתיך אלוהים לפרעה. ונוכח הפסוק ההוא, אשר בראשו אני נותן אותך לשופט ורודה על פרעה, וכמו שרש"י אומר, לרדותו במכות וייסורים, הרי מול פסוק זה שהמשפיל את פרעה, הרי הדבר המוזר שדווקא פסוק הזה שלנו, ויצווים אל פרעה, מוזכר שוב המלך מצרים. ולכן אומר המדרש, אף אותי שהוא עתיד ליתן את הדין, אל לך לשכוח שהוא מלך מצרים, יש לך לחלוק לו כבוד. זו הערה יפה מאוד. שאר השאלות ששאלתי בפרשת וארא, עדיין התקבלו רק תשובות מעטות מאוד, ואני עדיין מחכה. בייחוד לשאלה, שאביא על פסוקנו, המדרש אומר שציווה אותם על שילוח עבד. ושאלתי, הרי שש שנים תעבוד וכול ומשבית יצא חופשי, הרי זה רק נאמר במתן תורה. מניין שכבר במצרים הצטרבו על שילוח עבדים? ושאלתי כאן שאלה כפולה. מה הרעיון שרצה המדרש הזה ללמדנו? ושנית שוב, מה הרמז בפסוק על כך שבמצרים הצטרבו ישראל על שילוח עבדים? כלומר שהיו יהודים ששיבדו יהודים אחרים במצרים, ולפני יציאתה למצרים נצטווה משה לצוות את ישראל על שילוח עבדים. לשאלה הזו עדיין לא קיבלתי תשובות, אין לה מעטות מאוד. כעת אני עוברת לפרשת יתרו, ואסתפק כאן במשהו לפני מתן תורה ומשהו לאחר מתן תורה. נאמר בפרק הקודם למתן תורה לעשרת הדיברות: בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מטעם סיני, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחזו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. ומזה נאמר בויקרא רבה: גדול השלום שבכל המסעות כתוב ויסעו ויחלו, נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת. כיוון שבאו לבני הר סיני, נעשו כולם חניה אחת, תכתיב ויחן שם ישראל נגד ההר. אמר הקדוש ברוך הוא: הרי שעה שאני נותן תורה לישראל. רואים אנו שהמדרש רגיש מאוד לשינוי הסגנוני שבין יחיד לרבים. אומנם ישראל הוא שם עצם קיבוצי, ויכול לבוא אחריו נעשו בלשון רבים, ויכול לבוא נעשו בלשון יחיד. אבל החילופים האלה, ויסעו מרבידים, ויבואו מדבר סיני, ויחזו במדבר, ויחם שם ישראל. זה אומר דרשי. ואין המדרש אומר אלה דברים שמה בכך, אלה סתם איזה כיוון סגנוני, אלא הוא חותר למשמעותם של דברים כאלה, של חילופי יחיד רבים. לומד הוא מכאן, מכיוון שכאן מופיע ישראל בלשון יחיד, הרי שכל ישראל נעזו נהפכו לגוף אחד. מכאן לומד הוא מוצא הסגל על ערכו של אחדות, ושלא יכלה תורה להינתן לישראל אלא באותה שעה שבו התלכדו כל אותם 60 ריבו ונעשו לגוף אחד, שנאמר ויחן שם ישראל. אשר למדרש שלאחר מתן תורה, נאמר אחרי מתן תורה: לא תעשו איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. זה פסוק תמוה מאוד, שהרי כבר בעשרת הדיברות נאסרה עבודה זרה, וכבר נאמר שם לא תעשה לך פסל וכולו. מדוע בא זה פסוק זה שוב אחרי עשרת הדיברות, ושוב שומעים אנו איסור זה? גם הסגנון של הפסוק הוא מוזר. נאמר כאן לא תעשום, ובסוף הפסוק לא תעשו לכם. והרי המושא אלי כסף לאיזהב יכול היה מושא אחד שייך לנשוא הראשון, והמושא השני שייך לנשוא השני. אלא, הנחת בתחת, לא תעשון איתי. אחרי זה נאמר לחסד לזהב לא תעשו לכם. אם כן, יש לפרש את הלא תעשו. נאמרו במחילת דעות שונות על ידי תנאים שונים. אביא בזה רק את דעת רבי עקיבא. הוא אומר, ועקיבא אומר, לא תעשו איתי כדרך שאחרים מנהגים במדינות. כשהטובה באה עליהם, הם מכבדים את אלוהיהם, שנאמר על כן נזבח לחרמו. וכשהפורענות באה עליהם, הם מקללים את אלוהיהם, שנאמר והיה כי ירעב והתקפצי דקילי במלכו ואלוהם. אבל אתם, אם אביא עליכם את הטובה, תנו הודעה. וכשתבוא עליכם ייסורים, תנו הודעה. לכן דוד אומר, עוז ישועות אשא, ובשם השם אקרא. צרה על יגון אמצא, ובשם השם אקרא. לכן איוב אומר, השם נתן, והשם לקח, יהי שם השם בבורך. על מידה טובה, ועל מידת פורענות. מה אשתו אומרת לו? אותך מחזיק בתורתך? ברך אלוהים ממות. ומה הוא משיב לה? כדבר אחת הדברות תדברי. אנשי דור המבול שהיו כעורים בטובה, וכשבאה עליהם פורענות קיבלו אותה בעל כוחם. אנשי סדום שהיו קוראים בטובה, כשבאה עליהם פורענות, קיבלו אותה בעל כוחם. אנו, שהיינו נעים בטובה, לא נהיה נעים בפורענות. לפיכך אמר, כדבר אחת הדממות תדברי. גם את הטוב נקבל מאת אלוהים, ואת הרע לא נקבל. ועוד, שיהיה אדם שמח בייסורים, יותר מהטובה. שאפילו אדם עומד בטובה כל ימיו, אינו נמחל לו עבירות שבידו. ומי מוחל לו עבירות? הזה אומר הייסורים. לפי דברי רבי עקיבא אלה, נדרש הפסוק לא תעשו איתי, כאילו נאמר לא תתנהגו, באותה התנהגות, לא תתנהגו ביחס אליי. ואין זה קשור, כמו ששמעתי, עם בני כסף ובני זהב. המדרש הזה, העומד על כך שיהיה אדם יתנהג נאמן להשם גם בשעות צרה וגם בשעות הטובה. אופיינים הדברים הם רבי עקיבא, אשר בתקופות גזרות השמד של אדריאנוס, בה היו הורגים על המילה ועל תלמוד תורה, היה מרבה באותן דרשות המעלות את ערכם של הייסורים, ומרהיבות את העם לקבל ייסורים, באהבה. ברוח זו גם דרשתו על בכל נפשך ובכל מורדך, רבי עקיבא אומר, בכל מידה או מידה שהוא מודד לך, בין במידת הטוב, בין במידת הפורענות. לכן דוד הוא אומר, כל ספרות אשא ובשם השם אקרא, צרה על יגון אמצע,